פרק 19. המשכן. אוהל מועד נבנה בדיוק כפי שציווה האל. אלוהים בחר באנשים מיוחדים כדי שיבצעו את העבודה המיומנת הזאת, והעניק להם תכונות מיוחדות. אף אחד מהעובדים האלה, ואף לא משה בעצמו, לא יצטרך לחשוב על הצורה ועל הסגנון של המבנה הזה. אלוהים בעצמו יצר את תוכנית הבנייה של המשכן ונתן אותה למשה. הוא הורה לו מה יהיו המידות המדויקות של המשכן ומה תהיה צורתו, והסביר לו אילו דברים אמורים להיות בתוכו. הוא הראה למשה את הדגם הקטן של מקדש השמיים וציווה עליו לעשות הכל בדיוק כפי שראה בדגם על ההר. אחר כך ציווה הבורא על בני עמו לתרום איש איש לפי רצונו, על מנת להקים את המשכן עבורו, כדי שיוכל לשכון בתוכם. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו איתו. הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו, ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על אנשים. כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש, אשר הניף תנובת זהב לאדוני. כדי לבנות את המשכן נדרשו חפצים וחומרים יקרים ונדירים, אבל אלוהים קיבל רק כאלה שניתנו בחפץ לב ומרצון חופשי. מסירות עמוקה לעבודת האל והקרבה עצמית נדרשו כדי להכין את מקום משכנו של אלוהים. בזמן שבניית המשכן התקדמה, המשיכו בני העם להביא את תרומתם למשה, והוא מסרה לעושים במלאכה. לבסוף הודיעו הזקנים שסייעו למשה, כי ספרו את כל אשר בני העם הביאו, וקבעו שדי בכך. ואז ציווה משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. מסר לדורות הבאים. המרמור והתרעומת הבלתי פוסקים של בני ישראל, וכן המשפט האלוהי שאותו גזר הבורא על בני עמו, כיוון שעברו על חוקיו, כתובים בהיסטוריה הקדושה כהוראות לעם הנבחר לשנים הבאות, ובמיוחד כעזרה לאלה שיחיו לקראת תום הזמן. המסירות וההקרבה העצמית של בני ישראל, נאמנותם וקפדנותם שאיתן הביאו את קורבנותיהם למשה, גם הם רשומים בספר ההוראות לעם הנבחר. קפדנותם בהכנות לבניית המשכן, דוגמה לכל אלה שבאמת אוהבים לבוא ולהשתחוות לאלוהים. כאשר אלה המעריכים את הברכה שבנוכחות האלוהית מכינים מקום לפגישות עם הבורא, עליהם להביע הרבה יותר התעניינות וחריצות, בהתאם למידה שבה הם מעריכים את ברכת השמיים יותר מאשר את הנוכחות החומרית. עליהם להבין שהם מכינים משכן לאלוהים עצמו, ולכן המקום שבו אלוהים נפגש עם ילדיו אמור להיות מסודר היטב. המבנה עצמו אמור להיות נוח, נקי וחמים, כיוון שהוא מוקדש לאלוהים ושייך לו. בכל פעם יש לבקשו להיות בבית הזה ולקדש אותו בנוכחותו. את החומרים והחפצים הנחוצים לעבודה האלוהית יש להביא מרצון חופשי ובשמחה, כדי שהעושים במלאכה יוכלו לומר מרבים העם להביא. בהתאם לדוגמה. כשהיה מבנה המשכן מוכן, בדק אותו משה לפרטי פרטים, השווה לתבנית שראה ולהוראות שקיבל מאלוהים, וראה שכולו הולם לדוגמה בכל פרטיו, אף הזהירים ביותר. אז בירך משה את העם. אלוהים נתן למשה את תבנית התיבה והוראות מיוחדות להכנתה. התיבה נועדה להגן על לוחות האבן, שעליהם כתב אלוהים באצבעו את עשרת הדיברות. התיבה נבנתה בצורת שידה וקושתה בזהב בחוץ ובפנים, כשזר זהב מאתר אותה. מכסה התיבה הקדושה הזאת, עשוי הזהב, היה כס הכבוד. על כל קצה של המכסה היה כרוב, שהיה גם הוא עשוי זהב. פני הכרובים פנו זה אל זה, ועיניהם הביטו אל כיסא הרחמים. הם סימלו את כל מלאכי השמיים, שהביטו ביראת כבוד ובפליאה על החוק האלוהי, שהיה בתיבה במקדש השמיים. הכרובים היו בעלי כנפיים, וניצבו כשכנף אחת מתוחה מעלה, והשנייה מכסה את הכרוב עצמו, בצניעות ובענווה. התיבה שעמדה במקדש הארצי, הייתה בת דמותה של תיבת השמיים. אבל שם, בשני צדדיה של התיבה, ניצבים מלאכים חיים. כנפו האחת של כל מלאך פונה מעלה, מאירה את כס הרחמים, והכנף השנייה מכסה את המלאך כאות לצניעות ולכבוד. אלוהים ציווה על משה לשמור על לוחות האבן בתיבה. הם נקראו לוחות הברית, והתיבה נקראה ארון הברית, כיוון שבו שכנה התגלמות הרצון האלוהי המבוטא בעשרת הדיברות. שני אגפי המשכן. המשכן היה בעל שני אגפים, המופרדים בוילון זה מזה. כל האיתורים הפנימיים והחפצים שהונחו במשכן היו עשויים זהב או מקושטים בו. הוילונות נתפרו מחוטים צבעוניים שהתמזגו בצורה יפה להפלי על פני הבד בחוטי זהב וכסף שמהם נרקמו קרובים. אלה סימלו את צבא המלאכים בשמיים, שמשתחווים לאלוהים במקדש השמיים ומגנים על ילדיו של אלוהים על פני האדמה. מעבר לוילון המאותר, ששוליו העליונים לא הגיעו עד תקרת המבנה, עמד ארון הברית הקדוש. משני אגפי המשכן אפשר היה לראות את רוח הקודש שורה מעל כיסא הכבוד, אך היא הייתה גלויה יותר מהאגף הקדמי. בדיוק מול התיבה, מעבר לוילון, נמצא מזבח הקטורת. אלוהים בעצמו הדליק את האש על המזבח הזה. היא נשמרה והוזנה בקפדנות וביראת כבוד בקטורת, וענן ריחני מילא את המשכן יום ולילה. ריחו התפשט לקילומטרים רבים סביב המשכן. כשהכין הכהן את שמן המשחה, הוא הביט לעבר כס הרחמים, ואף על פי שלא יכול היה לראותו, ידע שהוא שם. כשעלתה הקטורת הריחנית כמו ענן, ירדה רוח הקודש אל כיסא הרחמים, ומילאה את קודש הקודשים. את הענן הזה אפשר היה לראות מהאגף הקדמי של המשכן, שנקרא הקודש, וכך קרה לפעמים שהשכינה מילאה את שני האגפים של המשכן, עד כדי כך שהכהן כבר לא היה מסוגל להישאר ולהמשיך בשירותו, ונאלץ להישאר ליד הכניסה למשכן. הכהן שנמצא בקודש ומפנה את תפילתו באמונה אל כיסא הרחמים, שאותו הוא אינו יכול לראות, מסמל את העם האלוהי שפונה בתפילותיו לישוע, העומד מול כיסא הרחמים במשכן. איננו מסוגלים לראות את המתווך שלנו, אבל במבט מלא האמונה שאנו מביטים בו, עומד מול כיסא הרחמים ומפנים אליו את תפילותינו, אנו בטוחים בתוצאות שירות המתווך שהוא עושה עבורנו. בשני האגפים של המשכן לא היו חלונות שדרכם יכול היה לחדור אור. המשכן הואר במנורה עשויה זהב, שהאש בתוכה זהרה יום ולילה, מאירה את שני האגפים של המשכן. האור מהמנורה השתקף על פני הקירות המצופים בזהב. על החפצים הקדושים שהיו במשכן, ועל פני הוילונות הצבעוניים והנהדרים שקרובים רקומים על פניהם. בזכות זה התמלא המשכן בתהילה וגדולה שאין לתארן. אף שפה אינה יכולה לתאר את היופי ואת התהילה המדהימה והקדושה, שבהם היו מלאים שני האגפים של המשכן. הזהב שהיה במשכן שיקף את הווילונות הצבעוניים במראה שדמה למראה הקשת. רק פעם אחת בשנה יכול היה הכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים, אבל רק אחרי הכנות חגיגיות רבות וקפדניות. מכל עיניהם של כל בני התמותה, רק עיניו זכו לראות את הגדולה הקדושה של האגף הזה של המשכן, כיוון שזה היה מקום מיוחד שבו שכנה רוח הקודש. הכהן הגדול נכנס למקום המקודש הזה ברעד, ובזמן זה חיכו לו בני העם בשקט ובדאגה. לבבותיהם היו מופנים לאלוהים, ורצונם היחידי ברגע זה לקבל את ברכתו של הבורא. מול מכסה התיבה דיבר אלוהים עם הכהן הגדול. אם היה הכהן משתהה זמן רב בקודש הקודשים, בני האדם התחילו לחשוש מאוד. הם פחדו שבשל חטאיהם או חטאי הכהן, רוח הקודש הרגה אותו. אבל כשהיה נשמע צליל הפעמונים הקטנים שעל לבושו של הכהן, הם הרגישו הקלה ענקית. אז היה הכהן הגדול יוצא מהמשכן ומברך את העם. כשנגמרו כל עבודות הבנייה של המשכן, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכבוד אדוני מלא את המשכן, כי ענן אדוני על המשכן, יומם ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. המשכן נבנה כך שאפשר היה לפרקו ולסתו לאורך כל מסעם של בני ישראל. עמוד הענן מורה דרך. אלוהים הוביל את בני ישראל לאורך כל הדרך שעשו במדבר. מעת לעת הוא ציווה עליהם לחנות זמן מה במקום אחד, כדי להיטיב עמם ועם רוח הקודש. האנשים הבינו את רצון הבורא כשהביטו בענן, שריחף בדיוק מעל המשכן. הענן נותר מעל המשכן עד שאלוהים ציווה על העברים לצאת שוב לדרך. כשהיה הענן עולה גבוה מעל המשכן, הם שוב יצאו לדרך. במשך כל דרכם הארוכה, שמרו העברים על סדר גמור. כל שבט נשא את דגלו, שעליו סורטט סמל ביתו של אביהם. על כל שבט היה מצווה, איש על דגלו באותות לבית אבותם. כשהלכו במדבר, כל השבטים עברו ממקום למקום בסדר מסוים, בזה אחר זה. כשנעצרו, שוב בנו את המשכן, ואז הציבו בני כל השבטים את אוהליהם סביבו, בסדר מסוים ובמרחק מסוים ממנו, כמו שציווה אלוהים. במשך כל דרכם במדבר, נישא אהרון הברית לפניהם. וענן אדוני עליהם יומם, בנוסעם מן המחנה. ויהי בנסוע אהרון, ויומר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו מסנאיך מפניך. ובנוחו יומר, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל.